שלום לכם וברוכים הבאים. אנחנו כאן עם הוויה ושמה קבלה. שלום למי שבא אלינו לכאן לפתח תקווה, לבית קבלה לעם המרכזי. שלום לכל האנשים הרבים שיושבים בכל רחבי הארץ בבתי קבלה לעם. כיף לראות אתכם על המסכים. שלום למי שצופה בנו מהבית, בארץ, בחול. אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב, גם אם אתם לא נמצאים כאן. האתר שלנו מהכה לכם, עומד לרשותכם. הכתובת היא kav.co.il. תיכנסו, תשלחו לנו שאלות. הלל כאן עבורכם בעמדת האינטרנט, ישמח להציג את כל מה שאתם תשאלו. אנחנו היום לומדים על נושא מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מרתק, שמדבר על החיים הרוחניים של כל אחד מאיתנו. והצוות שחושב בכל פעם על מה כדאי לבקש מהרב לייטמן לדבר, חשב שהשבוע כדאי לנו לדבר על ההזדמנויות להתפתחות רוחנית שאנחנו מקבלים בדרך שלנו אל המטרה. הרב לייטמן, הזדמנויות.
האמת ששמעתי את זה בערך לפני חצי שעה מהנושא של הרצאה, לא שואלו אותי, לא הייתי מסכים על זה. כן, אני אומר לכם ברצינות. כי אם אנחנו, האמת, זה רק אומר עד כמה שאורן ועוד כמה אנשים שמחליטים על נושא הרצאה מכבדים את הקהל וחושבים שאתם כבר גדולים. אני מדבר גם עליכם, גם לכל האלו שנמצאים בבתי קבלה בישראל ובחול, כי הנושא הוא די מקרר, די ככה מקיף, לא נושא כל כך נעים, שאנחנו מחנכים את הילדים, אנחנו על ידי סוכריה כמו לחיות קטנות נותנים כל פעם איזה פיתיון, ועל ידי זה ככה מושקים אותם ועושים איתם איזה פעולות שיהיה להם תמיד נעים וטוב, שהם ירצו להתפתח, כי הם מתפתחים רק מהטוב, מהמתוק, מאיזה ציפייה, מהשמחה. וכאן בחוכמת הקבלה לא כל כך. ולמה? אנחנו רואים, בעל סולם גם כן אומר, שאנחנו שמתחילים לגדול, מסתכלים על החיים שלנו, אז אנחנו רואים שעד שאדם גודל, או כל חיה, כל מי שמתפתח, בדומם, צומח, חי, שמתפתחים, אז התפתחות היא טובה. תמיד נותנים לו להתפתח טוב. תמיד הטבע וסביבה מתייחסים לילד קטן, נגיד, שיתפתח יפה וטוב, ואחר כך רק בזמן שהוא כבר בוגר והלאה, אז מתחילים לדרוש ממנו וללחוץ עליו. הוא כבר הולך לצבא ונכנס לעבודה ודורשים ממנו, דורשים וחוקים והכל כבר, ובתי משפט ולחצים, משטרה והכל, ולפני זה מתייחסים עליו ככה שיתפתח. כן? זאת אומרת, יש הבדל גדול בין מה שאנחנו מתפתחים בזמן הקטנות ועד שאנחנו נעשים גדולים, ואז דורשים מאיתנו כמו מגדולים. חבל, אנחנו רוצים להישאר קטנים, נכון, אבל אין ברירה. ואותו דבר בעצם קורה לנו בהתפתחות שלנו בהיסטוריה. אנחנו בהיסטוריה מתפתחים על ידי הרצון לקבל שלנו, והטבע מתייחס אלינו יחסית טוב. מה זה טוב? הוא לא מעמיד אותנו לפני המכשולים ממש גדולים, הוא רק נותן לנו תרגילים, וכל פעם אנחנו צריכים להתקדם קדימה. אנחנו מרגישים לא נוח באיזשהו מצב ורצים קדימה כדי להגיע למצב יותר טוב בחברה, בטכנולוגיה, בכל מיני המצבים שבחיים שלנו. ככה משך היסטוריה. כן? אנחנו עושים מהפכות, אנחנו מהפכות טכנולוגיות, חברתיות וכן הלאה, ומגלים יבשות והכל עושים. וזה נקרא התפתחות. עדיין אנחנו נמצאים כאנושות המתפתחת. כמו הילד שעדיין נמצא בשנות הבגרות, התבגרות. עד שאנחנו מגיעים לגיל כבר, כן, נגיד 17, 18, ואז אנחנו רואים שהחיים שלנו מאוד משתנים. אנחנו אפילו בתור ילדים, אם אנחנו זוכרים, כאילו לא כל כך מסכימים ולא מבינים למה פתאום, אבל הכל משתנה בבת אחת, מהר מאוד. כולם מתייחסים אלינו כבר אחרת, וגם בבית, וגם מהחברה, ובכל מקום. ואנחנו עכשיו, אומרת חוכמת הקבלה, נמצאים איתכם בדיוק במעבר הזה, מהמצב של הקטנות שלנו, שהיינו כילדים, שתמיד היינו רצים לברוח מהרע ולהגיע למשהו יותר טוב, ובהרפתקה כזאת התפתחנו, עשינו הרבה שטויות בדרך, גם סבלנו כמו ילדים סובלים בזמן ההתפתחות, גם יש מחלות מיוחדות לילדים, ובכלל המכשולים מיוחדים להם, וגם כן הגדולים בדרך כלל נותנים להם כל פעם תרגילים שהם יעשו, אחרת לא יתפתחו. כן? אבל איכשהו זה היה בצורה, אנחנו עוד לא מבינים, אבל זה היה עוד בצורה רכה, בצורה טובה, בעדינות, ובשמירה מצד הטבע. זה מה שרוצים להגיד לנו המקובלים. ועכשיו אנחנו הגענו בערך כבר כמה עשרות שנים, או אפילו מכניסתנו לארץ ישראל, הגענו לעידן החדש, שאנחנו גמרנו את שנות הנערות שלנו והגענו לשנות הבגרות ממש. מעכשיו והלאה הטבע מתייחס אלינו אחרת, ואנחנו רואים כבר משנה לשנה בכל מיני שלבי ההתפתחות שלנו שאנחנו נמצאים כבר בבעיה. אנחנו לא נמשכים למשהו טוב, לא נראה לנו שזה יהיה, החיים קשים לפנינו, נצטרך להתמודד איתם ולא יודעים איך, ולא מקבלים איזשהו עדות מצד הטבע, גם כן אנחנו לא יודעים איך לעשות את ההתפתחות, איך לעבור את ההתפתחות. אני זוכר שהייתי באמריקה לפני שנתיים, אני כמה פעמים בשנה נמצא בכל מיני מקומות, אז שם ברעיון עם כבר לא זוכר באיזה, מה זה היה, לא זוכר באיזה טלוויזיה זה היה, בניו יורק יש, לא זוכר,
הרבה רעיונות נתת.
כן, אז שאל עוד ככה, הוא ישב ככה עם רגליים מעל הראש ככה מרעיין, כן, הוא אומר, מה אתה יכול להמליץ היום לאב אמריקאי שכל כך סובר והכל? אז אמרתי לו שאני לא ממליץ כלום, כי אין לי פתרון בצורה שאב אמריקאי רוצה לשמוע, כי רוצים לשמוע איך לצאת מהמשבר הזה הגדול, ואני לא חושב שאנחנו בכלל יוצאים ממנו ונצא ממנו, אלא אנחנו רק יכולים להתעלות ממנו והלאה לחיים לגמרי אחרים החדשים. וכל הפרדיגמה שלנו הקודמת, זאת אומרת היחס שלנו לחיים, לחברה, לעצמנו, צריך להשתנות בצורה להפך. נו, הוא לא כל כך הבין אותי, אז היה בלומברג, טלוויזיה, לא כל כך הבין אותי, אני ניסיתי להסביר, אבל ראיתי שזה לא כל כך הולך, אז כרגיל הלכתי לכיוון אחר, כמו שהיום לא רציתי עם הרצאה הזאת להיות, זה חייב אותי עכשיו, ברגע האחרון. אז מה אני רוצה להגיד? אנחנו נמצאים בשני צורות הקליטת המציאות, גם כדרך אגב דיברנו על זה היום בבוקר. כן? זה הקליטה הראשונה שזה לעצמו אדם עושה, וקליטה השנייה שזה בהשפעה לזולת. ככה. ובאמצע בין זה לזה יש מה שנקרא מחסום. זה לעצמו. זה המגמה שלנו. זה לפי הטבע. לפי הטבע שלנו, כך אנחנו התפתחנו, שלפי הטבע אני כל הזמן חושב על עצמי, איך שיהיה לי טוב, הגוף שלי ככה עובד, ואני רק מחפש בחיים שלי תמיד מה, ממה אני יכול ליהנות, וזה בצורה, אני לא מבקר את זה, אני לא יכול, אפילו אם אני אעשה שמיניות באוויר שלא לא, לא, לא יפה ולא נכון ולא, בכל זאת זה יהיה אך ורק באותה המגמה, איך ליהנות, איך למלות את עצמי. זה הטבע, לפי הטבע הראשון, כן? טבע הראשון. ובזה אנחנו התפתחנו מהמפץ הגדול ועד, נגיד, הימים האלו האחרונים, כעשרות שנים האחרונות. זהו. ומאז, מעכשיו והלאה, אנחנו נכנסנו להתפתחות אחרת, שהטבע דורש מאיתנו שאנחנו נתחיל להתפתח לא בצורה כזאת, שאנחנו נתחיל לקלוט את המציאות לא כמה שאני סופק לעצמי, כי כשאני סופק לעצמי יש גבול כמה שאני יכול לספוק, יש גבול כמה שאני יכול להתפתח בזה. אני התפתחתי במשך ההיסטוריה בדרגות האלו של ההתפתחות, דומם, צומח, חי, מדבר, ככה, אלפי שנות ההתפתחות הייתי בזה. כן? וגמרנו, אני מצאתי את הכל. אין לי יותר מה לעשות. ולכן, בסוף, עכשיו, כאן, אני מרגיש ייאוש. אני מרגיש ריקנות כבר. כן? שאין לי כל כך לאן להתפתח, כי הרצון לקבל שלי שהיה מתפתח שורש א', ב', ג', ואפילו קצת ד', באביות הזאת הגשמית בי, הוא כבר נגמר, אין לי יותר מה לרצות. כן? כי היו לי כאן אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, ידע, וזהו, אני כבר גמרתי עם כל הדברים האלה. אני כבר הגעתי למצב שיותר מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, כמה שאני השתדלתי למשוך לעצמי ולמלות לעצמי כל מיני תענוגים, כן? אני רואה בהם גם כן סוף ולא תכלית, וגם כן לא רואה מצידי מעצמי להם, אליהם, שום דרישה, שום חיסרון, שום נטייה, ככה, השתוקקות. זאת אומרת, גם אין לי מינוס אליהם, רצון, וגם אני לא רואה בהם פלוס, שאני יוכל ליהנות ממשהו קדימה. ככה אנחנו מתגלגלים. לא עם האור בעיניים, כמו שזה היה במשך הדורות, להשיג משהו, להתקדם בחיים וכו' וכו'. זה מורגש מאוד בחיים, בעולם כולו. וכאן אומרים המקובלים שזהו, אנחנו גמרנו את השיטה הזאת, שהתפתחנו על ידי רצון לקבל, ועכשיו כל הטבע הפנימי שבנו, והחיצון, שאנחנו נמצאים ככה בין זה לזה, כן? הכל זה עובד נגדי. מה זה נגדי? נגד האגו שלי, כדי ללחוץ עליי, כמו נגיד גרעין מתוך דובדובן או משהו ככה, כן? ככה ללחוץ עליי שאני אקפוץ ממש מתוך האגו שלי. אני רואה שם מחייכים, זה לא כל כך נעים, האמת. זה אמת לא כל כך נוח וטוב. הטבע עושה תרגיל הזה על כולנו. ואנחנו צריכים את זה להבין, שאין לנו ברירה להחליף את תפיסת המציאות מזה שאני כל הזמן הייתי בספיגה לתוכי, כן, זאת אומרת, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, כל הפתחים שלי שאני אמלא עם כל מיני ההתפעלויות מבחוץ, הגעתי לרוויה, אין יותר. אין? ואז הגיע הזמן שאני לא אספוק בפנים, וכמה שבפנים אני מרגיש, בזה אני אסתפק. אז זה נקרא העולם הזה. יש גבול לעולם הזה, כמה שאפשר להרגיש אותו. הוא זמני, הוא קטן, וזה בעצם מה שאני כבר השגתי. במשך אלפי שנות, עשרות, מאות, אפילו אלפי שנות ההתפתחות. ויש תפיסה אחרת שאני לא תופס בי, אלה וחוצה לי, בזולת, שאני במקום להרגיש את עצמי ומה שאני, במה שאני ממלא את עצמי, אני מרגיש את הזולת ומה קורה בתוך הזולת. זולת זה כל הרשת הגדולה, כן? רשת, קשר בין הנשמות. מה זה נקרא נשמות? זה אותו הרצון שיש לי כאן, רצון, כן? רק זה הרבה רצונות, אבל כולם הם עובדים לא בספיגה, אלא כל אחד יוצא מעצמו בהשפעה. רצונות די להשפיע. ואז שאני מתחיל להרגיש הרצונות האלו שפועלים כולם בהשפעה, זה נקרא שאני נכלל ברשת של הנשמות. כך זה נקרא. זה נקרא נשמה. רצון לקבל זה נקרא הגוף שלי, לא גוף הבשרי, על בשר בכלל אנחנו לא מדברים. זה נקרא הגוף שלי, או העולם הזה, מה שאני מרגיש בו, ורצון די להשפיע, זה נקרא הנשמה, או עולם העליון, עולם הרוחני שאני מרגיש בהם. ואז אני, שאני יוצא לתפיסת המציאות הזאת, אז נקרא שאני יוצא לעולם העליון. אז אנחנו נמצאים איתכם במצב מאוד מיוחד בהיסטוריה. מעכשיו והלאה, כל הדורות הם התקיימו במגמה הזאת, איך לצאת מתפיסת המציאות בתוכנו לתפיסת המציאות לחוץ לנו. ולכן אנחנו מרגישים בתוכנו כל כך ריקנות גדולה, גם בעצמנו, גם בחיי משפחה, גם עם הילדים, גם עם כל דבר שאנחנו עוסקים. וגם כן בחברה האנושית אנחנו מגלים איך שאנחנו לא מסוגלים להיות בחיי המשפחה, איך שאנחנו לא מסוגלים בכלל עם העבודה, עם המדינות, עם הבית, עם העולם הרחב הזה. וגם כן עם הטבע סוף סוף, אפילו עם אקולוגיה, אנחנו רואים עם האקלים, עם כל מה שקורה, שזה מתחיל להיות מאוד מאוד מאיים, לוחץ, ומשנה לשנה ממש מאיים. אז כל הדברים האלו הם כדי לעזור לנו להחליף את התפיסת המציאות מתוכנו, שנרגיש בזה מאוד מאוד לא נוח, ונצא החוצה, נגלה עד כמה שאז יוצאים מרע לטוב. שבמצב של להשפיע, אם אנחנו מגיעים לרצונות די להשפיע, כן? אז ודאי שיהיה לנו טוב. כי ברצונות די להשפיע אנחנו מגיעים למצב שבעולם הגלובלי, בקשר אינטגרלי בינינו, אנחנו ודאי שלא נהרוס את עצמנו. אנחנו ודאי שבעולם הגלובלי שכולנו קשורים יחד זה לזה, כמו שעכשיו אנחנו מגלים, ודאי שלהיות בקשר ההדדי היפה, כן? ברשת קשר בין הנשמות, היינו בין הרצונות כדי להשפיע, ודאי שאנחנו נצליח להתקדם יפה. ורק זה בעצם האפשרות היחידה, שאנחנו נחיה ונתקדם ולא נשמיד את עצמנו. לכן אנחנו נמצאים אתכם בסיבוב כזה מיוחד. ועוד נרגיש גם בזמנים הקרובים, עד שאנחנו בקיצור לא נחליף את הגישה הזאת לעצמנו, לקרובים ולעולם ולמציאות הכללית, כן? אז הטבע לא יפסיק ללחוץ עלינו, כי אנחנו כבר עברנו את הגבול. הגבול זה בעצם התחיל, תיאורטית זה התחיל מימי הארי הקדוש. כותבים לנו מקובלים, אומר לנו בעל הסולם גם כן, שהוא נקרא משיח בן יוסף, שממנו והלאה העולם כבר התחיל התפתח לקראת הסוף. התחילה מהפכה הטכנולוגית, זאת אומרת, שלבים האחרונים של התפתחות האנושית. ומאז והלאה אנחנו נכנסנו לזה. בעל הסולם אומר שזה היה רק ההכנה, כי בכל דבר יש לנו התפתחות ביודקי ופקי, או בשורש א' ב' ג' ד' דרגות האביות, ולכן עד שהגענו לדרגה שלנו, האחרונה זה היה עד העלייה הראשונה לארץ ישראל, שקיבלנו רשות לחזור. התחלנו להרגיש שאנחנו מסוגלים, וגם כן היה כבר הזדמנות. וגם בזה היה התפתחות, הייתה התפתחות לפי שורש א' ב' ג' ד' דרגות, עד שאנחנו הגענו למצב של היום. וגם במצב היום, גם כן בו יש התפתחות הדרגתית, באופנים כאלו שונים, כן, שפעם יותר, פעם פחות אנחנו מרגישים את הלחצים, אבל בכל זאת המגמה היא כזאת. ולכן אנחנו כבר אתכם נמצאים ממש בפועל. אז מה אומרת חוכמת הקבלה לנו בעצם בקשר לכל זה? שכדאי לנו, אם אנחנו רוצים להתפתח מכאן והלאה כמו ילדים טובים, בלא מכות, בלסכים עם הטבע הגדול שאין לנו ברירה, ולהבין שבכל זאת אנחנו נמצאים כאן במצב מאוד לא טוב, ומה שיש לפנינו זה התפתחות היפה מאוד, והשכר הוא שזה עולם הנצחי השלם שאנחנו כאן מגלים אותו בזה שמחליפים את ההסתכלות, תפיסה שלנו. אז אנחנו אם כך צריכים לראות בכל מה שקורה לנו סך הכל סיוע גדול מלמעלה, מכל הטבע הכללי, שזה עוזר לנו ומכוון אותנו איך להתקדם. אמנם לפעמים שזה לחצים, לא כל כך נעימים, אבל אם אנחנו נהיה רגישים אליהם, לכל מיני סימנים האלו הקטנים, כמו ילד טוב וחכם, שרואה איך כדאי להסתדר עם הגדולים, כדי לחיות טוב, אז אנחנו נתקדם יפה. ובאמת יש לפנינו הרפתקה ממש במקום חיים קשים. מה שאם כן, אם לא נתחיל ללמוד מהטבע, מכל דרגות הטבע, מה נדרש מאיתנו, אז ודאי שאנחנו נתקדם לאותה מטרה, אבל מה שמסופר בנביאים ובספרי הקבלה, גם עתיקים, גם די מודרניים, שזה הדרך קשה מאוד. זאת אומרת, שטבע תצטרך להפעיל עלינו כוחות שיחייבו אותנו, בכל זאת להחליף את המגמה שלנו, להחליף את עצמנו, להחליף את האגו, לא להשתמש בו בצורה ישירה, ולהגיע לאהבת הזולת, אבל בצורה זה יהיה הרבה, מאוד קשה. בהרבה גלגולים ובהרבה סבל. לכן לא ידעתי מה לענות לאותו אמריקאי ששאל אותי, כן, זה היה בבלומברג, בטלוויזיה בלומברג, זה, הוא היה פעם ראש העיר של ניו יורק. כן. בניו יורק. כן. ולא ידעתי מה לענות לו כל כך בקלות, זה היה בתחילת המשבר לפני שנתיים שם, מתישהו. גם היום אני לא יודע, לכם אני מספר, ואני מקווה שאתם כבר יודעים, מבינים ושמעתם על זה, אבל באותם הזמנים זה היה עוד קשה מאוד להגיד. זה בקשר לזה שאם אנחנו, אחרי הכל, מה הסיכום? אם אנחנו נתחיל להתייחס לזמן שלנו כמו שלזמן שאנחנו חייבים להחליף את ההסתכלות שלנו על העולם, שאנחנו חייבים לעבור מזה שאני תופס עולם בפנים לזה שאני תופס אותו בחוץ, בלי התקשרות עם כולם. עם כולם הכוונה עם כל הנשמות. מה זה נשמות? שאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו ככה, נגיד שזה תמונה לפניי, כן? וזה אני כאן, נגיד שזה אני, עם משקפיים, ודאי. כן, ככה. מה אתה צוחק? לא. ואני מסתכל על העולם. בסדר? בסדר. מה אני רוצה להגיד? שאני מסתכל על העולם, אז אני מסתכל על העולם במגמה, בגישה שלי האגואיסטית. זאת אומרת, מה אני יכול לקבל מכל העולם? כן? בשמיעה, בראייה, בטעם, בריח, כן? ובמישוש, נגיד. כן, זה הידיים שלי. זהו. אני בודק את עצמי. כן? ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. זהו. חמישה חושים, ואיך אני יכול למלות אותם מכולכם, מכל העולם. כן? זהו. ואז אני רואה בקליטה הזאת, כבר למדנו את זה, אנחנו אתכם כבר עברנו את הדברים האלה. ובקליטה הזאת אנחנו את העולם הזה אז רואים שיש כאן בעולם הזה כל מיני צורות, כמו שאנחנו מכירים את העולם הזה, כן? בני אדם, הכל דומם, צומח, חי, מדבר, כן? נרשום כאן. דומם, צומח, חי, ו... אנשים, כן, בני אדם. אבל אם אני מסתכל על העולם הזה, כן, לא דרך החמישה חושים שלי, כן, אלא אני מסתכל בצורה אחרת, אני אראה, אני אראה איזה מציאות שנמצאת שם אחרי זה. במציאות הזה, זאת אומרת, אם אני מתייחס לאותו עולם דרך חמישה חושים האחרים, אני חודר פנימה. אני מתייחס ככה, בצורה... אני עובר את העולם הזה, כן? ודרכו נכנס אחריו. גם כן חמישה חושים, אבל חמישה חושים האלו הם נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. ככה זה נקרא. חמישה חושים. ואז אני מגלה שנמצאים שם באותה המציאות. כן? באותה המציאות. נמצאים אנשים גם כן דומם, צומח, חי, מדבר, אבל כולם קשורים בצורה הדדית, כן? ברצון להשפיע. רצון להשפיע בצורה הדדית שלמה, כמו שאנחנו מגלים עכשיו קצת שכל הטבע הוא סגור, שהוא אינטגרלי, שהוא גלובלי, שהכל תלוי זה בזה. זה אנחנו קצת מתחילים להתקדם לאותו עולם. ואז אני כשמתחיל לצאת לשם לראות אותם, להרגיש אותם, אני נכלל באותו רשת היחס טוב, הדדי, שבין כולם, וזה נקרא העולם העליון. העולם העליון. אז מה שסך הכל אנחנו עושים, גם כן כאן זה נקרא מחסום. שאנחנו עוברים, כן? מעולם לעולם. מתפיסה אחת לתפיסה שנייה. זאת אומרת שבסך הכל אנחנו מוסיפים לעולם שלנו עוד צורה יותר פנימית של הקליטה, קליטת הטבע, קליטת המציאות, איפה שהטבע הוא כולו, בנוסף לשעולם שלנו הוא כולו לקבל, הוא גם כן פועל בצורה אחרת, להשפיע. כרגיל שבכל, לכל תופעה יש אי והפוכה. כן? אז כאן לקבל זה העולם הזה, ולהשפיע יש העולם הבא, או העליון, שאנחנו באים עליו, לכן הוא נקרא העולם הבא, העולם שבא, מתקרב כבר אלינו. כן? ברצון לקבל אנחנו מרגישים את עצמנו אנחנו, כרגע, וברצון להשפיע אנחנו מרגישים אותם רצונות, אבל הם נקראות הנשמות. אם אני מתייחס לכל דבר בצורה שאני רוצה ליהנות ממנו, לספוג ממנו, להשתמש בו, זה נקרא שאני משתמש בו בצורת האגו. ואם אני בצורת ההשפעה משתמש בו כדי להשפיע לו ולגלות בו את המילוי, זה נקרא נשמות, נשמה. זה כנגד זה. כך אנחנו מגיעים לשינוי תפיסת המציאות, לגילוי עולם הרוחני, לגילוי העולם העליון, לא חשוב מה להגיד. כן? אז כדאי לנו, לא באין ברירה להתקיים, אלא להבין שהיום אנחנו נמצאים במצב שהטבע יום-יום, מכל מיני צורות, הוא לוחץ עלינו ומראה לנו איך אנחנו יכולים להתקדם לתפיסת המציאות החדשה. ולכן מתגלה חוכמת הקבלה, איך לקבל את המציאות החדשה, חוכמת הקבלה, איך לקבל את המציאות החדשה. חוכמה, איך לקבל את החוכמה. יש בזה גם כן איך לקבל אור חוכמה ואור דחסדים. יש בזה הרבה פירושים יותר עמוקים. כן? ושאנחנו יכולים באמת לעשות את ההיפוך הזה בצורה יפה, קלה, מהירה, שזה יהיה לנו כהתפתחות טובה יפה. כי בעצם בהטבע לא נמצא שום דבר חוץ מהחוק פשוט, שאנחנו חייבים בזמן מסוים, בשלבים מסוימים, המוגדרים מראש על כל אחד ואחד, לפי הגורל שלו, לעבור את השלבים האלו ממה שאנחנו עכשיו, ואיך שאנחנו נקלטים במציאות העליונה. רוצים או לא רוצים? שלבים שנעבור, באיזה צורה אותם נעבור, תלויים בנו. אבל שנעבור, בטוח. על זה באה ומסבירה לנו חוכמת הקבלה, שלזה היא קיימת, לזה היא מתגלה. לכן, האדם שמבין שכל העולם עכשיו עובר שינוי, וכל מה שקורה בעולם זה כדי שהוא ישנה את המגמה שלו, תפיסה שלו, שיגלה מציאות עליונה, שיתפטר מכל הצרות האלו, שיתעלה מעל מלאך המוות, מה שנקרא חירות ממלאך המוות, כן? שיכול להתקלל בעולם העליון, שזה עולם הנצחי, הרגשת החיים נצחיים, שלמים, בלתי מוגבלים. אז מי שמרגיש שכך קורה לו יום יום, בכל רגע ורגע, כאלו הזמנות כביכול, איזה הזדמנויות, אז הוא רואה בזה ממש קרוז, שקוראים לו מהר להשתדל לבוא לתפיסת המציאות החדשה, ואז הוא נמצא בשמחה. מה שאם כן אלו אנשים שלא מבינים מה קורה להם, באמת חיים קשים ממוות. בסדר, לפי הזמן אני בסדר.
לפי הזמן זה בסדר, לפי ה... זה...
מה חשבתם לשמוע, שאתם
לא, זה מהמם.
נדעתם לי את ה...
זה מהמם, לא... אני חושב שכל פעם ניתן לך נושא שהוא קצת יבאס אותך, ואז אתה ככה לא, תביא בעיגור.
לדבר למתחילים, לאנשים ש... שלגמרי לגמרי ככה... פעם ראשונה, שנייה, באים ולשמוע על חומת הקבלה, זה מפחיד קצת. אתה יודע, להחליף פתאום נשמות, פתאום אתה, מזה שאתה סופק, אתה צריך לבוא למשהו אחר, לתת, לאום.
מה עם מלאך המוות באמת, אם אתה כבר מדבר על פאדי?
מלאך המוות הופך להיות מלאך חיים.
אבל מי זה? מי זה מלאך המוות?
מי זה? חבר. אני אומר ברצינות, זה הבורא, זה הבורא. כי ההפך ממנו, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, זה מה שממית אותנו לאט לאט. וזה שאנחנו ההפך מתקדמים להחליף את המגמה הזאת ולחיות בתוך קשר בין כולנו, זה החירות ממלאך המוות. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לנצחיות. כל ה... זה קצת קשה להסביר, כי אנחנו קשורים מדי לזה. אנחנו לא מבינים בכלל, זו שאלה מאוד, זה לא פילוסופית, אנחנו, השאלה הכי קשה והכי בעצם חשובה לנו, למה אנחנו מתים? גוף מת, מפסיקים איזשהו תהליכים ביולוגיים בבשר, אבל מה בכלל העניין הזה שמשהו חי ומת ונגמר, וזה מאוד מוזר, כן? ו... לא יודע איך אני אסביר את זה בפשטות. בקיצור, זה עניין של האגו שלנו, לא רק שלנו, זה מה שנמצא גם בדרגות דומם, צומח וחי, שסופק במקום לעבור דרכו את כל מה שהיה יכול לקבל ולהעביר דרכו. כי הטבע האמיתי הוא נמצא בים של האור העליון, שהאור עובר דרכו כל הזמן ולא נחבא, כי אין האגו שמחבא את האור. כי אני מקבל כדי להשפיע לך, אתה מקבל כדי להשפיע לו, ובינתיים מה שעובר דרכך זה לא בשבילך, זה בשביל אחרים. ואז בצורה כזאת אתה כל הזמן נמצא בצירקולציה, איך להגיד?
צירקולציה
של האור. אתה מבין? והאור הזה לא נגמר, והוא אף פעם לא מתמעט, כי אף פעם אף אחד לא סופג אותו. כולנו נמצאים, יש שם פרופסור פיזיקה בסוף, כן? אז כולנו נמצאים בתהליך של כמו במינוס 270 מעלות, איך זה נקרא בעברית?
תתקרב, דוקטור אוריון, בוא, תתקרב לפה. יש לך פה...
האפס המוחלט, שאז אין לנו התנגדות, כן?
קח מיקרופון, קח מיקרופון.
הליום מתחיל להסתובב.
כן, אבל לא, איך נקרא התופעה הזאת בעברית? אפס המוחלט? לא,
אפס המוחלט, מינוס 273.
כן, זה אני מבין, אבל זה אני יודע, לא, אבל שאין התנגדות.
כן, סופר מוליכות, על מוליכות.
על מוליכות, יופי, בסדר. תזכירו לי
פעם הבא. בוא תשב פה קרוב, אנחנו נצטרך אותך להרגשתי גם בהמשך, יש פה כיסא.
בסדר, אז זאת אומרת שכמו שבתהליך הזה, אם אין לי התנגדות הפנימית, אז מה שנכנס ככה זה עובר ואני לא מפריע לזה בכלל. חוץ מזה, ברוחניות זה הרבה יותר מזה, כי אנחנו פתרח פעמים עוד מגדילים את האור שעובר דרכנו, כי אנחנו פועלים מעל האגו שלנו הקודם, יש פה רווח גדול יותר ממה שבפיזיקה שלנו, של האלוה. זהו, עוד משהו?
בוא ניתן קצת שאלות, זה היה מהמם.
בקיצור, מגיעים לחירות ממלאך המוות.
נכון. פה בסרטוט זה בעצם כאילו המעבר בין שתי הקוביות האלה, כן?
כן, זה חלון אחד, כמו בווינדוס, במחשב. חלון אחד שאני רואה את העולם הזה, ואחריו, אם אני יכול לגלות במגמה השנייה בהשפעה, זה החלון השני. ומעבר מחלון לחלון, לחלון זה נקרא מעבר המחסום, כן? או יציאת מצרים, מתפיסת העולם הזה למדבר קודם כל, לא נורא, ואחר כך לעולם הרוחני. וזהו, וזו בעצם זה התהליך שאנחנו צריכים עכשיו לעבור. רוצים או לא רוצים, בכל העולם וכולנו. לא. אנחנו הראשונים, כי אתם כבר קיבלתם איזה מין דחף פנימי, ולכן אתם כאן.
נלך קצת לשאלות. לפני שניגש לשאלות שלכם פה, עוד רגע אני רוצה להזכיר לכל הצופים שלנו בבתי קבלה לעם בארץ, מי שצופה בנו מהבית, בארץ, בהו, לא חשוב מאיפה, האתר שלנו מהכה לכם, תיכנסו, תשלחו שאלות, הכתובת היא kab.co.il, האתר של קבלה לעם, של ערוץ 66, kab.co.il. נתחיל כאן, כן, למי היה שאלות? בוא ניתן פה לגברת בשורה השנייה.
היי, שלום.
כן, עובד? לתוך המיקרופון, עובד.
כן, נגיד אני מקבלת מכה, ואפילו שזה כואב, אני מנסה לחשוב שיש סיבה למעשה לזה, זה משהו שמושך אותי קדימה. אבל השאלה שלי זה, אני נמצאת באי שקט בגלל שאני לא יודעת אם אני באמת תופסת את ה... את ההזדמנות, או אני, או שאני לא תופסת. אני מרגישה לא בשקט, שאני מפחדת ש...
השאלה שלך מאוד יפה, ואני באמת פספסתי את זה. כן, תודה שאת מזכירה לי את זה. איך אנחנו יכולים לא לפספס הזדמנויות? איך אנחנו יכולים להשתמש בכל ההזדמנויות בצורה המועילה ביותר? קבוצה. זה לא אמרתי, באמת. אני כל הזמן התכוונתי לחדשים, חדשים כך, ביותר פשטות. קבוצה. כאן יש לנו במעבר הזה, בין שני עולמות, כן? עניין של קבוצה. שלא יוצאו בני ישראל מהמצרים גם כן עד שנעשו לעם. וביציאה כתוב, אתם נעשיתם לעם. צריכה להיות קבוצה. רק בקבוצה, בקבלת הערבות, בקשר ביניהם, שמשתדלים אנחנו בינינו לעשות אותם החוקים, אותם הפעולות, אותם ההפעלות, אותם היחסים כמו בעולם הרוחני, אז אנחנו מתחילים להתקרב אליו בצורה מאוד מועילה, מאוד פרקטית. תודה לך, יופי, הזכרת לי את זה.
עוד כן. שאלות. כן, כאן.
שלום. האם זה נכון להגיד לילדים שלנו, תלמדו קבלה, יהיה לכם קל בחיים, יהיה לכם טוב בחיים, תעברו את כל הקשיים, לדבר לרצון לקבל שלהם באופן התחלתי כך?
בהחלט כן, בעולם שלנו, בזמננו.
אז לציבור הרחב, אם יש לי חבר שאומר לי, תגיד לי שיהיה לי טוב, אני בא ללמוד, תגיד לי, הוא ממש מדבר מתוך רצון אגואיסטי.
תגיד לו שאני מבטיח לך שיהיה לך רע. כי זה על בטוח. אבל אם תבוא, אתה תבין למה רע, קודם כל. זה גם כן משהו. למה רע? ואחר כך, אם תרצה, להשתמש נכון באמצעים שחוכמת הקבלה נותנת לך, אז יהיה לך טוב.
אז את זה היה אומר כל הזמן מנדל מקוצק, ואני מרגיש שאני לא מצליח, אני כל פעם אומר לו, תראה את מה שאתה
למי,
אומר.
למנדל בקוצק? לקוצק?
לא, לא, עדיין לא, לחבר. כן. והוא לא רוצה לבוא. הוא אומר, תגיד לי דבר אחד.
מה, שיהיה לך טוב?
כן.
לא. לא, בשביל מה? אתה לא יכול למשוך אנשים בזה שאתה מוכר להם חוטים אדומים, כמו שעושים איזה שם מקובלים. אתה מבין? חוכמת הקבלה היא באה, ודאי שאנשים באים כדי שיהיה להם טוב. אבל זה יהיה שקר אם אתה תגיד לו, תבוא ויהיה לך טוב. כי עד שהוא קולט באיזה צורה יהיה לו טוב, עד שהוא מבין ש... הוא צריך לקלוט את החוכמה הזאת, הוא צריך להשתמש בה, זה כלים חדשים, זה פתיחת העולם החדש, זה לא מהיום למחר. זהו. הוא צריך לבוא וברצינות לשמוע. הוא מתכוון ככה, מעכשיו לעכשיו. מעכשיו לעכשיו אף אחד לא מבטיח לו. לא.
אבל זה כאילו מלא לשמע הוא ייכנס, הוא יראה שהוא יכול לעבור את
היסורים
בכוח.
תעשה ותביא אותו פעם הבאה, תביא אותו, תסחוב אותו, תשיב אותו לידך, כן, זהו. תתחיל ככה לפתות אותו במשהו, תקנה לו גלידה, אני לא יודע מה, כן, לחבר שלך, אני לא יודע מה לעשות. אבל אני אומר לך, אם שואלים אותי אנשים, אני אבוא, יהיה לי טוב, אני לא, אני אומר לו שלא.
קצת לשקר אבל.
לא, לא. זה, רק זה לא. 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 גם כן בחינוך שלנו, אם אתה שואל לחינוך על פי קבלה, דיברת על ילדים קטנים. כן? לא לשקר. אסור לך, אתה יכול להגיד לא כל האמת, כמו שאני אומר לכם איזשהו חלק קטן. כן, וכל פעם אפילו לתלמידים שלי אני משחרר כל יום איזשהו אחוז קטן, אבל לא שקר, זה אסור, זה אסור. לא, 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 לא בגלל שזה לא יפה או משהו, כי זה אתה מסיט אותו מהדרך.
אבל בסופו של דבר יהיה לו טוב, אני מרגיש את זה על עצמי, זה, אבל למה להביא אותו ככה?
הוא צריך להחליט, אתה אל תגנוב ממנו בחירה חופשית. אסור. אסור לגנוב מאדם בחירה חופשית. הכי טוב, אתה יודע מה? תבוא, תשמע. לא, תגיד, לי נראה מעניין. לא טוב ולא רע, מעניין. ככה. לא, תוכל לשאול כל דבר. זה משהו אחר. אבל לא, לא לשקר שיהיה טוב. אני לאף אחד לא, 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 לא יכול להגיד ככה. לא.
בוא נלך משהו לאינטרנט, נשמע מה שואלים מבתי קבלה לעם, הלל, מה קורה?
האינטרנט מפוצץ באנשים וחברים ששולחים לנו ממש מכל העולם.
אני מקנה מה שיש להם, לעומת מה שיש כאן.
יש אצלהם יותר אנשים מאצלנו, חבר'ה, אולי תשמעו.
תראה מבודיעין, שם איזה עולם גדול. ובראשון.
ירושלים, ערד. יופי, תראו לנו גם בתי קבלה נוספים, אם תצליחו מהשידור. כן, הלל.
בבקשה.
אז אוליביה מנהריה שואלת, כשאדם סובל הוא שקוע בעצמו, כשטוב לו הוא יותר פתוח וחיובי לעולם, מדוע אם ככה בורא אינו מאפשר את ההתקדמות?
זה מתוך האגו שלנו, זה מתוך מה? האגו. ויש הפוך, שאם טוב לי אני מצפצף על כולם, ואם רע לי אני מוכן להתחבר לכולם. זה מתוך צער. אז יש ככה ויש ככה. אז מה אוליביה רוצה?
היא שואלת, מדוע הבורא אינו מאפשר את ההתקדמות בטוב לאחר שאדם מגיע לקבלה?
מדוע לא
הבורא לא מאפשר התפתחות בטוב, רק בטוב, לאחר שאדם מגיע?
ודאי שבטוב לא, לא. אנחנו, גם הילדים, תראה כמה שהם מזיעים. תראה, אתה לא חושב שהם סובלים? אתה לא חושב שהם עושים עבודה מאוד קשה? אבל אצלם זה התפתחות בתוך האגו, כמו שקודם ציירנו, כן? התפתחות בתוך האגו, כן? אז כשמתפתחים בתוך האגו זה משהו אחר. אבל כאן, במחסום הזה, אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, על הגרעין מתוך הדובדובן. אנחנו צריכים לעוף מהאגו, כן? להתעלות מעליו, ממש לקפוץ, כן? וכאן לכן מפעילים עלינו לחצים איומים. זה כמו צירי לידה, אנחנו עוברים כאן. כאן אנחנו עוברים, בקף הזה אנחנו עוברים 10 מכות מצרים. ובצורה פרטית, האדם מרגיש את זה, שכל פעם זה עוזר לו יותר ויותר להתנתק מהטבע שלו, להתנתק מהאגו שלו. זה קורה על ידי האור העליון שמביא לנו מכה על האגו, ויחד עם המכה הזאת אני מתעלה מעל אותה מידה. אז סך הכל אני מתעלה ב-10 מידות שלמות, ואז אני לא מרגיש את עצמי מקושר יותר עם האגו שלי, ומתחיל כבר לעוף במימד הרוחני. ולכן, אני אגיד לך, הרגשת הטוב או רע היא לא תלויה בשום מעשה או מצב בפני עצמו, אלא תלוי אך ורק בחשיבות המגמה, חשיבות המטרה, מה אני משיג. אני יכול להיות כל היום עובד בצורה מאוד מאוד קשה ושמח ומתפוצץ משמחה ושר, מפני שאני נגיד כל רגע ורגע שאני עובד מרוויח מיליון דולר, נגיד אני צריך בסוף היום לקבל 100 מיליון דולר, אתה מבין? אז אני שר ושמח. זאת אומרת, זה לא מתוך, אתה לא מודד זהה שלי, אתה מודד את הצער שלי שאני נמצא. ואם אני לא נמצא בצער, כי אני רואה מטרה חשובה, כי יש לפני קבוצה שמושכת אותי ועוזרת, כדאי, בוא, תראה, אז כל הדרך היא הרפתקה. זאת אומרת, יציאה מתוך הרצון לקבל, היא, אם תלויה בחברה הנכונה, יכולה להיות כממש טיול. טיול. יוצאים לטייל מהמצרים לסיני. מה יש? בדרך זה ים סוף, ככה. מה יש? זה טוב. ויש לפניך תמונות.
דיונות.
אשן, כן, ככה, ארג, טוב ככה. ארגש. אני אומר ברצינות. זה יכול להיות, ודאי שאני לא בעד הציורים האלה, מה שעכשיו אמרתי. זה לא כך קורה באדם בפנים, אבל אני רוצה להגיד שאם הוא מארגן אדם את הסביבה הנכונה, בשבילו כל הדרך לגמרי יפה וקלה. וזה עלינו, חובתנו, לארגן כזאת חברה, גם לעצמנו וגם לכל העולם. והוא כותב בעל הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר, שזה בעצם חובתנו כלפי העולם, עם ישראל חייב את זה לעשות, ובזה אנחנו זוכים ממש לפני כולם לעבור את זה. בסדר?
אנחנו רואים פה גם נגיד שלום להיפה, וראינו את נתניה,
יוחלן, תל אביב,
אלעד, יוקנעם, תל אביב, שלום לכולכם, כיף לראות אתכם על המסכים. תמשיכו לשלוח שאלות, נחזור להילל עם האינטרנט בהמשך. כן, שאלה פה, שאלה בשורה הראשונה.
אתה אומר שהחובה שלנו זה לארגן חברה, נכון?
כן.
אז יופי, עכשיו, אני עכשיו יארגן כמה חברים, אנחנו נשב ונלמד ביחד, ונגלה כמה אנחנו עוד יותר שונים אחד את השני, ולא רוצים לשבת באותו חדר אחד עם השני.
אז אתם תשמחו בגילוי הרע? אתם תשמחו בגילוי הרע? יש לך, אם קראתי, אתה הכנת כאן משהו.
תעבוד. כן. ציטטה מספר 3, אני חושב שאליה אתה מתכוון. בעל הסולם כותב על הרשעים שמתגלים. כן, הציטטה השלישית שהכנתי היא לקוחה מאיגרת ה' של בעל הסולם, והוא אומר כך: אני שש ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו ועתידים להתגלות. כי קלקול הטמון הוא באפס תקווה, ותשועה גדולה מהשמיים היא ההתגלות שלו, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום, התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום.
אז אם מתגלים רשעים, זאת אומרת, התקלות ביניכם, אין, בחברה שלך, אז זה דווקא יפה וטוב, כי זה, בזה את חוסכת זמן. במקום לגלות את זה משך עשרות שנים בחיים הרגילים, את מגלה את זה מהר, במגמה הנכונה, בידיעה שלך וידיעה של החברה הכללית הסובבת אותך, שלזה אתם צריכים להגיע, שגילויים, אם מתגלה הרע ביניכם, וכל מיני לשון הרע, ואת יודעת מה, בין הבחורות, כן? כן, זה קורה. זהו, בין הבנים גם כן, קצת פחות, אולי בצורה אחרת, כן? אז כל הדברים האלה זה גילוי הטבע, זה גילוי הטבע הרע, זה דווקא טוב, כי אם אנחנו יחד עכשיו מתגברים מעל זה, זאת אומרת אנחנו רוצים לצאת, אז אנחנו יוצאים מזה. בואו כמה שיתגלה, אנחנו כאילו נהיה למעלה מזה, כאילו למעלה מהקף הזה. אז אנחנו ממש מצליחים. כל פעם אנחנו עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר הולכים בהשפעה למעלה מהקבלה. בוא ננסה את זה לעשות. בוא נתחיל, בוא ניכנס לאותו משחק, נשחק אותה. שזה בעצם הטבע שלנו, הבורא, משחק איתנו. הוא מעורר בנו כל פעם את הרעה, כי אין עוד מלבדו. הוא עושה את זה. ואני עושה מעל זה מעליו, שהוא לא יסובב לי את הראש. הוא לא יגרה אותי ככה בצורה כזאת שאני אתחיל פתאום להתנהג לפי מה שהוא מזמין בי. אני עולה למעלה מזה, למרות שהוא מזמין בי כל פעם הדחפים האגואיסטיים, אני הולך למעלה מזה. בוא ננסה ככה לעשות. בוא ננסה כל אחד עם עצמו, וככה כולנו יחד בינינו. אנחנו בוא נחזיק בידיים, ככה נחזק זה את זה, שאנחנו כל הזמן נהיה מעל האגו שלנו. ואז נראה איך אנחנו נתחיל אז להרגיש שזה הוא עושה לנו. זה נקרא בועל פרו. כי אני הכבדתי את ליבו. אז אנחנו נרגיש שכל הכבדת הלב שבנו זה ממנו. ואז אנחנו נתחיל להרגיש עד כמה שזה עובד בנו יותר ויותר, זה הוא עושה. ואנחנו ההפך. ואז אנחנו נצטרך להחזיק לא רק בינינו, נצטרך להחזיק גם בידיים של, ביד שלו. כי הוא אומר בוא אל פרו. אז אנחנו פתאום נגלה בכזאת עבודה בינינו, ממש אנחנו ביחד עם עם הבורא והפרו שכל הזמן מתגבר, ואז אנחנו נבין שזה הבורא מכביד את הלב שלנו, הכבדתי את ליבו, כן? ואנחנו על ידי דווקא, על ידי הכבדת הלב הזה, יכולים להתעלות מהפרו עד שבורקים מהמצרים, ממנו.
ואיך אנחנו נזכור את זה כשאנחנו נמצאים בתוך המצבים האלה?
איך
אנחנו נזכור את זה? שאנחנו עכשיו...
אנחנו נחתום ערבות? כתב ערבות שכולנו עוזרים לכולם. זה מה שדורשים מאיתנו במעמד הר סיני, להיות כאיש אחד בלב אחד. כן, זה הכל. ואז מקבלים תורה. זאת אומרת, אותה שיטה שעל ידי אנחנו כבר נמצאים בגילוי עולם הרוחני.
ככה העם שלנו חי אז?
ככה היינו חיים, ודאי.
כולם היו כאילו?
כולנו. מי דן עד באר שבע לא היה ילד קטן שלא ידע חוקי תומה ותארה. זאת אומרת, מה זה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, איך להתנהג בכל מצב ומצב. ככה היינו חיים, עד חורבן בית השני. וזה הרפתקה ממש. אנחנו מתחילים להרגיש בעבודה כזאת בינינו, איך שאנחנו מדברים עם הפרו, עם הטבע שלנו, שזה ההפך מהבורא, ועם הבורא עצמו, ונמצאים כסנדוויץ' ביניהם. כדאי.
עוד שאלות. כן, כאן. אם תוכלי רק לקום שהמצלמה תראה אותך. תודה.
אז יש, אני מרגישה מזהה איזשהו פער בין שהגרעין טס מהדובדבן לבין הסרטוט הקודם, שבעצם כל הזמן יש מסך שעל ידי הקבוצה אנחנו מפתחים את חמשת החושים החדשים. וגם עכשיו דיברת שזה תהליך, זה משהו שקורה דרך התנסות, דרך... זאת אומרת
ש... 400 שנה במצרים, ובסוף 10 מכות.
כמה שיקח, אבל...
לא, זה ככה זה נקרא, 400 שנה. זאת אומרת, א', ב', ג', ד', דרגות אביות.
400 שנה, לא אמיתי.
לא, 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 לא שנים. שנה זה נקרא שונה, משנה.
זאת אומרת, שינויים.
זאת אומרת שהמסך הזה הוא כל הזמן נמצא שם, באיזשהו שלב הוא הופך להיות מסננת אפילו, כשהחושים של... אבל הוא כל הזמן, זה לא שעוברים מסך ואז פתאום אינסטנט, כמו שבארצות הברית חשבו, שתענה להם ותגיד, כן, בטח.
נו.
זאת אומרת שזה, כל הזמן זה תהליך.
נכון.
זה כל מה ש...
כן, כן, עד האינסוף, עד שמגלים את המצב לגמרי מתוקן.
אז תמיד יש את המחסום הזה, הוא פשוט הופך מתישהו להיות...
המחסום הזה הוא הופך להיות אחר כך לעזר כנגדו. לא, שאנחנו על ידו דווקא מגלים יותר ויותר גבעות וממש מרחקים החדשים בעולם העליון. ממש פותקים יותר ויותר. זה הופך להיות לרקיע. זה... נגלה.
עוד שאלות.
זו לא בעיה.
כן, שם בבקשה. כן, כן, לידך.
שלום, ערב טוב. אני יותר ויותר מגיע לאיזושהי מסקנה קצת מוזרה בעיניי, אבל אני רוצה לחלוק אותה. שבעצם הקבלה במידה מסוימת היא תהליך לא טבעי. ואני אסביר את עצמי בדיוק.
תלוי מה זה הטבע.
לא, זה בדיוק העניין. אני רוצה להסביר את זה בצורה מאוד בהירה ונהירה. אם הבורא באמת היה רוצה שכל הנבראים יגיעו לגמר התיקון, וכך הוא אכן רוצה על פי הקבלה, לא נראה לי איכשהו שכל הנבראים באיזשהו שלב של החיים העתידים יגיעו למסקנה שהם יצטרכו ללמוד קבלה. אוקיי?
ללמוד, זאת... ללמוד לא, למי אמר שצריכים ללמוד?
אוקיי. אז הוא אומר, לעומת זאת, אם באמת הוא רוצה, הוא היה צריך להתניע בנברא איזשהו תהליך שהוא תהליך טבעי. בוא נניח, ניקח את התהליך הכי טבעי שיש בעולם, שזה תהליך הלידה. אישה נכנסת להיריון, 9 חודשים.
כן. זה לא צריך ללמוד. לא צריכים ללמוד, אתה צודק.
יפה, זהו. ובסופו של דבר יש תוצר, ואם היא רוצה או לא רוצה, או בר יוצא בסופו של דבר, ונגמר הסיפור.
כן.
עכשיו, אני מגיע למסקנה, איפה משתלבת פה הקבלה? הדבר היחידי שאני יכול לעלות על הדעת, זה ניתוח קיסרי. למעשה קיצור דרך, או התערבות לא טבעית בתהליך טבעי. עד כמה אני צודק או לא צודק?
אני אגיד לך, דווקא דוגמה היא מאוד קשה. אתה נוגע בבחירה חופשית, בזה שאין עוד מלבדו ואם אין אני למי לי. האם התהליך שאנחנו עוברים, אם הוא לפי הטבע ואנחנו צריכים לעבור אותו משך 6,000 שנה ביסורים, מה שלא יהיה, אנחנו לא מתערבים בכלום, זה נקרא לפי התוכנית הטבע. אם אנחנו מתערבים על פי חוכמת הקבלה, מה זה? או שזה מקובלים, הביאו לנו את זה בניגוד לתוכנית הבורא כדי להקל עלינו את ההתפתחות, אז זה כאילו נגדו, נגד כוח העליון. אם כל חוכמת הקבלה שנמצא בידינו מהם, זה גם כן לפי תוכנית הטבע, אז מה זה? יש לבורא שתי תוכניות? כן, יש לבורא שתי תוכניות.
אפשר להגיד שזה באיזושהי צורה מניפולציה?
זה לא מניפולציה.
לא, אני לא במובן השני.
זה לא מניפולציה, אלא אני אגיד לך עוד יותר. אתה לא תוכל להגיע לרוחניות ללא מימוש חוכמת הקבלה. לא תוכל להגיע. כי זה נקרא שאתה תגיע לרוחניות בצורת חיה ולא בן אדם. אתה תצטרך ללמוד כל התהליך הזה, אבל ללמוד, כמו שאתה אומר, שאנחנו לא צריכים ללמוד איך מולידים ילדים ואיך מתקדמים בחיים. כמעט ולא. זהו, בצורה טבעית.
אז מה זה בצורה טבעית? איך זה מתבצע?
בצורה טבעית שאתה בכל זאת, על ידי החברה, לא על ידי תלמוד 10 ספירות, אלא על ידי החברה ועל ידי היועצים, שנקראים מקובלים, אתה מארגן לעצמך סביבה ששם אתה מממש את עצמך כאדם שאתה רוצה להתקדם לרוחניות על ידי בחירה חופשית שלך, ושאתה מסדר את הרוחניות, שאתה בונה אותה, שאתה בונה אותה. אתה לא נכנס ומתקדם בחיים כמו דומם צומח וחי. בעולם שלנו אתה חי ללא שום הבנה איפה אתה נמצא. ללא שום הבנה. יש לך דחפים, בבוקר אתה קם, יש לך התחייבויות, יש לך כל מיני דברים, אתה לא בחרת בזה בכלום. אתה אפילו לא יודע איך שזה מתגלגל עליך. מה שאם כן, כאן רוצים ממך להביא אותך למצב שאתה תבחר את המציאות, שאתה תהיה למעלה במקום בורא, שאתה תבנה את העולם הרוחני. לרוחניות אין צורה. אין עולם הרוחני כבר מוכן לאדם. אתה בונה אותו. אתה בונה אותו. הוא לא נמצא לגמרי.
אז אני בונה אותו. אנשים שיושבים פה בונים. כל מי ששומע אותך בונה.
כן.
מה עם אלה שלא שומעים אותך? מה עם אלה שלא ישמעו אותך גם בעוד 100 שנה?
הם יצטרכו.
איך הם יגיעו? איך התהליך הזה קורה?
איך קרה שאני הגעתי לפני 30 שנה ואתה לפני שנה, נגיד שנתיים? קרה?
לא, אבל... לפי הדוגמה הזאת אתה אומר שגם שבט זולו בזמבאווי בעוד 100 שנה ילמדו את הזוהר.
לא, אני אגיד, אני יכול לגלות לך שכבר יש לי משם תלמידים. אני אומר לך ברצינות.
אבל אתה טועה שזו הדרך היחידה, אין דרך אחרת.
אני, תן לי אימייל, אני אשלח לך פוטו, אתה תראה. הם יושבים ממש, אתה תראה שזה ממש אפריקה.
טוב, נקווה שזה באמת יקרה. תודה.
לא יכול להיות שמישהו שנקרא בעולם הזה אדם, וזה לא חשוב, זולו או מקסיקנים או סינים או אנחנו יהודים או אירופאים, זה לא חשוב מי. מי שנקרא אדם בעולם הזה, לא חשוב כמה שהוא מפותח או לא מפותח כאילו וכו' וכו'. הוא חייב להגיע לעולם הרוחני בזה שהוא בונה בתוכו את האדם הדומה לבורא. אחרת הוא יישאר חי ולא אדם. האדם זה שמגלה ובונה את עצמו בדרגה הזאת. לכן אף פעם לא יקרה שאדם בהסך דעת פתאום מגלה עולם הרוחני, וזהו, ונמצא שם. אין דבר כזה. כולם יצטרכו לשבת על ספסל לימודים, כמו שכותב בעל סולם. רק כל אחד במידה שלו. אני השקעתי בזה 30 שנה, ואני מלמד, מדריך. יש כאלה שמספיק להם ככה פעם בשבוע להיות בזה, והתקדמו. ולא יצטרכו להשקיע כמוני. ויש ויש. לכל אחד זה הגורל שלו, זה תלוי איפה הנשמה שלו, בתוך סך הכל כלל הנשמות. אחר כך כולם מגיעים לאותו דבר, שזה שלם. רוחניות זה שלמות, כולה עגולה. אבל בינתיים, בדרך, יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. גם היו לפנינו הרבה. וגם אחרינו יהיו. אבל בסופו של דבר, כולנו מגיעים עכשיו לחשבון, לאותו חשבון, ולא יכול להיות אתה מזולו, או אתה מצרפת. זה אותו דבר, ממש.
תודה.
רגע, שנייה, מה קורה באינטרנט, הלל?
האינטרנט משתגע. יש פה שאלה מיניב, מבית קבלה לעם חדרה. כרגע יש התעוררות רק בפרטים עודדים מתוך החברה וגם בזמנים שונים. האם יכול להיות מצב של התעוררות המונית בבת אחת באותו זמן בקבוצה של אנשים?
תראה, אנחנו זהו?
לא, עוד לא זהו, יש עוד 4 דקות.
אני אגיד לכם, אנחנו נמצאים במצב מאוד עדין, מאוד מיוחד בהיסטוריה, אני לא סתם אמרתי את זה. אנחנו רואים עד כמה שהעולם מתחיל להיות יותר ככה עצבני, יותר סגור, יותר בעייתי. אני מרגיש שאנחנו נמצאים מול הלחצים מאוד מאוד ככה טובים, אם אפשר להגיד טובים. זאת אומרת, רציניים, פנימיים כל אחד ואחד, וחיצוניים מצד המערכת הפיננסית, מצד המערכת האקולוגית, ובהתאם לזה, כמה שאנחנו נשתדל לפתח את ההפצה שלנו, אני חושב שביחד סך הכל, כל הדברים האלה יפעלו על האנשים, ואנחנו נגיע לסיכום טוב. לסיכום טוב. זאת אומרת, לא יותר מלחצים שירגישו כולם, אבל זה מספיק שיהיה לנו כדי לפרוץ לעולם הרוחני בהמונים. זה אפשרי. אני דווקא מאוד אופטימי.
ממש מתקרבים לסיום, מילות סיכום.
מילות סיכום, לראות בכל דבר שבחיים הזמנה לעלות לעולם הרוחני ממש, ולהודות לכן על זה. טוב, יחד כולנו בידיים נעלה. תודה
לכם, עד שבוע הבא שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.